הרמב"ם מדבר על דברים שעומדים ברומו של עולם. ועיקר הנושא שלו הוא היחס של האדם למצוות. איך אני צריך להתייחס לעניין המצוות? כמובן, חייבים לקיים את המצוות. אבל מעבר לקיום, האם יש גם התייחסות? גם התייחסות. אז הוא אומר, אנחנו עובר על הדברים במהירות, ואז נעבור לראות את הרמב"ם במורה נבוכים. אל יאמר אדם, הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בו. זאת אומרת, במילים אחרות, האדם אסור לו שיגיד שלימוד התורה לא שווה כלום. זה רק שווה מה שאני אקבל. הרי הרמב״ם בעצמו בהלכות תשובה עסק בנושא של שכר ועונש. כן, הוא הסביר לנו שהמצוות, על קיום המצוות מקבלים שכר, ועל ביטול המצוות כמובן מקבלים עונש. אז אדם יכול להגיד, ככה, תלמוד תורה וקיום המצוות, זה הכל כלום. מפני שכל אלו מעשים שאני עושה אותם בעולם הזה. ובעולם הזה, מי אני? מעניין שאני אגיד שאני מבין משהו, או שאני יודע משהו, מכיר משהו. אז כל התועלת של תלמוד תורה וקיום מצוות, זה לקבל את השכר. הגיוני? אני חושב. זאת אומרת, מה שאדם אומר למעשה הוא שהלימוד, בוא ניקח תלמוד תורה שאני קצת ארגיז אתכם, אם אפשר, כזה דבר. תלמוד תורה לא שווה כלום. שווה רק מה שאני מרוויח בסוף על זה שלמדתי תורה. ואני יכול להוכיח שתלמוד תורה לא שווה כלום. מפני שאם תלמוד תורה, אם תלמוד תורה מקורו בקדוש ברוך הוא, אם התורה באה מהקדוש ברוך הוא, ואם אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז מה אני יכול לעשות? אני רק יכול לעשות, נגיד, פעולות טכניות, לשנן את התורה, ללמוד דברים, כן, ללמוד הלכות, כאילו להיות מלא אינפורמציה מסוד מסוים, אבל לא רואים בזה כאילו הצלחה גדולה. אז מה? אז מה מדם? אז יש אנשים שזוכרים את הכל. יש אנשים שזוכרים פחות. אז מה ההבדל ביניהם? אין שום הבדל. הרי אם התלמוד תורה, המצווה של תלמוד תורה, נגיד, ההבדל בין מי שיודע הרבה ומי שיודע פחות, שלפעמים מי שיודע פחות צריך לשאול את מי שיודע יותר מה עושים. כי יש תמיד שאלות של מה עושים. אבל איכותית אין הבדל. אין הבדל בין זה שיודע יותר וזה שיודע פחות. מפני שמי שנכנס לעולם הבא, או מי שמקבל את השכר בעולם הבא, לא מודדים כמה הוא יודע על פי הכישרון שלו. הרי זה לא פייר. כן, אני עם הכישרון שלי, והוא עם הכישרון שלו, אז למה שנתחלק בעולם הבא על פי כישרון? אז על מה מתחלקים? איך מחלקים את השכר בעולם הזה? נגיד, על פי המאמץ. כן, מאמץ. אוקיי, על פי המאמץ, אבל זה לא לפי התוכן. זאת אומרת, ככה זה שלא משנה. לא משנה, זאת אומרת, כל מה שאני עומד, דבר כזה או דבר כזה, או שאני נהנה מלימוד מסוים יותר מלימוד אחר, זה רק מפני שאני כזה. אני לא אוהב לאכול אותה ארוחת צהריים כל החיים שלי. כי צריכים לפעמים להחליט. לא? זאת אומרת, אין איזה משמעות. אם אדם אכל סנדוויצ'ים במשך התיכון של טונה פיש, אז שמגיע לישיבה הוא רוצה לאכול טבעול. כן? מה זה משנה? אין הבדל. זה לא כלום וזה לא כלום. אז גם לימוד תורה, אני יכול להגיע למסקנה שזה לא כלום מכמה טעמים. מטעם אחד שאני באמת לא מבין, אני לא מבין את הרצון הקדוש ברוך הוא, מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא בשמיים. ושנית, מפני שההצלחה שלי לא מעידה על כלום, רק המעמד שלי מעיד. כי רק זה שאני מנסה, שאני עובד. אז הכל יוצא כלום. אז למה אני לומד תורה, אם כן? כדי לקבל את השכר בעולם הבא. אז שווה, יש לי את החיים כאן, עד 70 שנה, עד 20 שנה, אז איך שיוצא לכל אחד, אז עושים את המאמץ. עושים את המאמץ, אבל אין לזה משמעות. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו אמר את זה אי פעם, מה שאני אומר. עכשיו, אבל אין ספק שהרמב״ם התרעם נגד זה בפרק העשירי של הלכות תשובה. והרמב״ם אומר, he says, אל יאמר אדם, שהרי עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמת הנפש, שקבל כל הברכות הכתובות בו כדי שאזכה לחיי עולם הבא. זאת אומרת, אני לא לומד תורה כדי לקבל משהו. כנראה, אם הוא אומר, אל יאמר האדם, אז היה איזה אדם שאמר את זה. כן? אין ספק. אלא מה אני כן עושה? אני, הוא אומר, אין עובדי, הוא אומר, העובד מאהבה, תראה, זאת אומרת, זה המשפט המפורסם, אולי המפורסם ביותר בכל הרמב״ם, לאנשים מסוימים. הלכה ב' הוא אומר, עובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות, הולך בנתיבות החכמה, לא מפני דבר בעולם. לא מפני דבר בעולם, לא מפני שלקבל משהו. אפילו לא לקבל חברותה, או לא לקבל מניין, או לא לקבל אנשים נחמדים מסביב שאני, זאת אומרת, לא בכל זה, לא בבני יראת הרעה, ולא כדי לראות שטובה, אלא עושה האמת בבני שהוא האמת. זאת אומרת, רק הרמב״ם יכול להגיד משפט כזה. לעשות את האמת, או עושה האמת בבני שהוא האמת. זאת אומרת, אני לומד תורה כדי שאוכל לטעום את האמת. כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, אם אני לומד תורה כדי שאוכל לטעום את האמת, זאת אומרת, אני לא כמובן, זה מצווה. אני לא אומר שזה לא מצווה. אני לא אומר שזה לא מחייב אותי. אבל מעבר, כשאני צריך להעריך את בעצמי, מה אני עושה כשאני לומד תורה, בא הרמב״ם ומהפכה. זה דבר מהפכני. לא שאני אדע, לא שאני אקבל שכר, לא שאני אעשה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, כי כל הדברים האלו לא. מה כן? מפני שיש לאדם אפשרות באמת להבין. יכול, יש דבר כזה. האדם יכול להבין. כן? מה זאת אומרת להבין? זה נקרא אמת. המילה אמת מתארת איזושהי עמדה מאוד מעלה שקשורה לקודש ברוך. אמת? קודש ברוך. אמת זה לא אנחנו. אנחנו פשרה. אנחנו קצת מכאן, קצת מכאן. כן, לא מבינים ממש. זאת אומרת, אמת זה דבר מאוד ברור. אז לאמת האמיתי אולי לא נגיע. אבל לטעום את האמת, לזה קיימן. כך אומר הרב. כך אומר הרב. הרב אומר שכל מה שדיבר עד עכשיו, על שכר ועונש ועל טוב ורע ועל בחירה חופשית, וכל אלו הדברים כאילו דיסיון להבין שהעולם הוא מאוד מכניסטי. כי מכניסטי זאת מילה לא יפה במקומות מסוימים. כן? לרמב״ם זאת הייתה מילה מאוד לא יפה. מכניסטי פירוש זה דבר ש... ככה מביאי הביניים. בעולם המודרני אומרים cause, causality. כן, קוזרתי בימות הביניים, אמרו, מה אמרו?
סובב,
כן, נכון, כך אמרו. אבל היום אמרים קוז, קוזרתי, כאילו זה תיאוריה, שאם אתה רואה משהו, אז זה לא מעניין אותי, מעניין אותי מאיפה זה בא, איך זה הגיע לכאן. הבא שאני רואה, זה בכלל לא מעניין אותי. אילו לא יכולתי לשאול, אז כשאני רואה אדם, מולי, אני אומר, מי הוא אדם, מה הוא אדם, כמה שנים לקח עד שיצא הדבר הזה, כן, האבולוציה, כמה זמן לקח לאבולוציה להגיע לכזה דבר, זאת תפיסה מסוימת, הרמב״ם אמר, יש אמת, ודרך התורה אפשר לטעום את האמת, כן, יש אפשרות כזאת, איך בדיוק עושים את זה, זה שאלה. אבל כאן הרמב״ם מנסה בפרק הזה ללכות תשובה לתקן את הטעות האפשרית על ידי לימוד תשעת הפרקים הראשונים, שיש בחיים, יש בעולם איזשהו כלל שהוא קשור לקוזליטי, כן? אם עשית רע, אז אתה חוזר בתשובה. יש בחירה חופשית, יש חיים ומוות, יש שכר ועונש. כאילו כל הזמן אני עומד בפני פיצול בכביש, ואני צריך לדעת לאיזה כיוון ללכת. כן? אז זה מאוד מכניסטי, כן? כאילו אני מלמד את עצמי איך לעבור את הים הגדול של החיים באונייה קטנה, שאין לה הרבה תימוכים וסימוכים, כמו שאומר רב נחמן ברסלב, כן, גשר צר מאוד. מה זה גשר צר מאוד? מישהו יודע? מה זה גשר צר מאוד? גשר צר מאוד, רב נחמן אמר, גשר צר מאוד, אני יודע מה זה גשר, אני יודע מה זה צר, ואני יודע מה זה מאוד. אבל מה אמר רב נחמן? כשהוא אמר, גשר צר מאוד, למה הוא תכוון? הוא אומר, כשאתה עומד על הגשר הצר מאוד, אז מכל עבר, מה אתה רואה? כן, אבל מה זה תהום? מה זה תהום? זה שאלה שאין עליה תשובה. כל מקום שתסתכל. כן, ומה מציל אותך מהשאלה שאין עליך תשובה? זה שאתה יכול לנגוע באמת. עכשיו, מה, אף פי שאנחנו לא אוהב את הרמב״ם במיוחד, מבחינה פילוסופית, כן? הוא חשב שפילוסופיה יוונית זה לא דבר טוב. אבל בכל זאת, הם היו שווים בזה. ההבדל בין רב נחמן לבין רמב״ם הוא שהרמב״ם חשב שכל הזמן צריכים להבין את הכל, את כל השיטה, ואז לחפש את האמת. רב נחמן אמר, אפשר ללכת ישר האמת, ובין כל כך לא מבינים שום דבר, אז למה לא כדאי לבזבז זמן בסידור הדברים כמו שעשו הפילוסופים. אבל שניהם הסכימו שאפשר לעבור ממצב שהוא פחות רציני למצב שהוא יותר רציני. ואני חושב שמה שרב אומר בכל תשובה הוא, בכל אופן, הוא מדבר לאנשים פשוטים, אנשים רגילים. אנשים שמבינים, אז מה אני אעשה? עשיתי משהו, יש תמיד. רבנים מקבלים שאלות, כן, תודה רב, אבל עשיתי משהו נורא. מה יכול להיות משהו נורא? קיבשתי בראש חודש, מה אני אעשה? אז צריכים לענות, אנשים לא רוצים שיגידו להם, אז זה לא נורא. כן, זה רב כזה, הוא יכול להתפטר מיד. אם מישהו בא ואומר לרב שהוא לא בסדר, אז אוי ובוי לרב שיגיד שהוא כן בסדר. מפני שזה לא יכול לעבור, אפשר להגיד, אז זה נורא, אז תראו צדקה, אז זה בסדר, אז זה יסתדר. זה כל הרבס ואנשי הכישופים למיניהם, הם יודעים את זה טוב מאוד. אסור להגיד, מישהו בא ומודה, אי אפשר להגיד לו שאתה מודה על דבר שלא צריכים להודות עליו. צריך להגיד לו, מה לעשות? אז זה ייעוץ לרבנים. עכשיו, הרמב״ם רוצה שנבין שאף פי שכל תשובה הוא, כפי שאני אומר, מכניסטי, זאת אומרת, יש דברים טובים, יש דברים רעים, אני פותר את זה בצורה כזאת, ואני חושב את זה בצורה כזאת, ואז אני, הכל בסודר אצלי, כל זה הקדמה להבנת או תפיסת האמת. ויש לנו אפשרות לתפוס את האמת, מפני שכפי שהרמב״ם הבין שהשכל שלנו הוא איזשהו אלוקי, במידה מסוימת, כן? כמו שאמרו גם היוונים, אבל זה, לא יודע מה זה בדיוק, אבל אין ספק שאם אני אשווה את עצמי והשכל שלי והשכל של הכלבים או החתולות שמסתובבות כאן, אז אני ודאי חושב שאני מאוד, אדם מאוד חשוב. אבל אם השכל הזה, אני יכול לתפוס את התורה. ומה זה התורה? זה השכל האלוקי. אז איך מגשרים בין הדברים האלו? אני לא יודע בדיוק. אני לא יודע, אבל הרעיון הוא מובן. שאם הקדוש ברוך הוא נתן התורה של בני ישראל, אין פירוש הדבר שהתורה היא קיימת כאילו שאני יודע מה אני צריך לעשות. אבל הצד הזה של נתינה היא גם חשובה, בגלל שהתורה נשארת התורה שניתנה, כן, שהיא תמיד מקשרת אותי לקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש כל מיני קשיים אחרים, יש עבודה שמלא. אדם היה מסוגל להתפלל, אדם מסוגל להתפלל, אבל תבינו, שם הצינור, כמו שאומרים בקבלה, הצינור הולך בכיוון אחד, בין ממני אל הקדוש ברוך הוא. אני מתפלל, ושאני מרגיש את החסר, מה שחסר לי. כן, בוא נחי עם מזונית, וחסר לי משהו. אבל תורה זה ההפך. תורה זה כאילו הצינור מתמלא מלמעלה ונשפח עליי. ומה שאני יכול לקחת, אני לוקח. אז אין כאן רק עניין של קשר. כשהיחס בין האדם לקדוש, אין רק שהאדם יכול לגעת במשהו אלוקי, אבל שהאדם יכול להבין את המחשבה האלוקית. וזה מה שהוא אומר. הוא אומר, האמת, מפני שהוא אמת. רק רמב״ם יכול להגיד כזה דבר. הוא אומר, סוף הטובה לבוא בגללה. סוף הטובה לבוא. כן, זה אצלי במוח, באיזשהו מקום שיש גם שכר, והכל יסתדר, אבל זה לא העיקר. זה לא העיקר, זאת אומרת, כמו שאדם מקבל משהו מאוד טוב. ההנאה היא כל כך גדולה, באותו רגע הוא לא חושב על מה יהיה, וזה יישווה, הוא צריך לטפל בזה, הוא צריך לקחת את זה למוסך, כי מקבלים אוטו, מי שמקבל אוטו חדש לא חושב על זה שיעלה לו כסף לתקן את האוטו. כן? יש שם רק טוב, האוטו הוא רק דבר טוב. אז זה מה שהרמב"ם אמר. זה החידוש, לא חידוש, לא, אני לא בחידוש, אף אחד לא חשב על זה. אני אומר שלהכניס את זה לתשובה, זאת אומרת, ברמב"ם מלכות תשובה יש שתי מגמות. כפי שאנחנו חושבים שדיברנו, יש שתי מגמות. להפוך את המעשה של תשובה למעשה אילאי. כן, זה בפרק זין ובפרק, כן, שם הוא אומר, התשובה מקרבת את האדם לאלוקים. אתמול הוא היה רחוק ומרוחק, היום הוא קרוב, כן, כל הרעיון הזה, שלא החטא הוא המנוע היחידי שמביא אדם לתשובה, אבל התשובה קיימת עצמאית, מקרבת אדם לבורא, אבל בסופו של דבר, יש בזה מכניזם מסוים, אני צריך את החיית, או החיית של לפני שנה, או לפני שנתיים, או כפי שאנחנו אומרים, התשובה על התשובה, לא משנה, כל הרעיונות האלו הן נכונים, והן קשורים אחד לשני. זאת אומרת, אנשים חושבים שחסידות זה עולם, שהחסידים זה כולם עם קרניים בראש, ולא חסידים, אין להם קרניים. אבל בעצם כולם חושבים על אותו דבר. ואף על פי שהשפה היא לפעמים שונה, הרעיונות הם מאוד דומים. אני לא אומר שהרמב"ם היה חוסד. זה אני לא אומר. ואני לא אומר שהחסידים הם מסמגנים. יש הבדלים. אבל מעבר להבדלים יש גם... יש כאן קשרים, הם שניהם מנסים לפתור את הבעיה הגדולה, מה אנחנו עושים פה? Okay, מה אנחנו עושים? ואם זה הבסלס ישרים, ואם זה רב נחמן, ואם זה רב לוי יסו בבת אישים, זה הרבה, כולם שואלים אותה שאלה, מה אני עושה פה? Okay, למה הקדוש ברוך הוא צריך את כל? למה צריך את האכזבה הגדולה הזאת? ולמה אני צריך לעבוד כל כך קשה? להגיע לשום מקום. אז בא הרמב"ם ואומר, מעבר לכל הצורות השונות האלו שיש בחיים, תשובה הרי זה דבר שעוזר לי לחיות בצורה נורמלית, וגם עוזר לי לראות את עצמי קצת יותר רוחני ממה שבדרך כלל אני רואה את עצמי. אני פתאום חושב, אפילו חושב, על קשר עם הקדוש ברוך הוא, ועל להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכל הדברים האלו הם מיוחדים, הם דברים מיוחדים בדרך כלל. אני עושה מה שאני עושה, אני פתאום, אני יכול דרך התשובה לחשוב על דברים אחרים. אבל בא הרמב"ם ואומר, בסופו של דבר, אנחנו לא רק מניפולטורים, שאנחנו איכשהו מנסים לעבור את זה בשלום, את זה את החיים, כאילו. נולדתי, בסוף אני עמוד, אני רוצה לעבור את זה בשלום, ואיזה של דבר, להגיע לאיזשהו מקום מכובד בעולם הבא. זה לא רק. אבל יש גם הזדמנות מיוחדת, גדולה, נדירה, לא יודע איזו מילה כבר להשתמש, והיא לתפוס את האמת. עכשיו, בואו נראה את הרמב"ם, מאוד נבוכים, אני לא אומר לכם ללמוד מאוד מאוד נבוכים, אבל זה אי אפשר לא ללמוד. ברון ובור נבוכים, חלק השלישי, פרק 51, יש מוסר, יש הרצאה שלמה, הרצאה של מוסר, שהרמב"ם מציע וחייבים ללמוד. זה מה שצילמתי, זה התרגום של כפך, הרב כפך. כבר ביאר לך כי השכל הזה שפע עלינו ואיתו יתעלה, הוא המגע אשר בינינו ובינו. כן, אוקיי, מסכימים? שפע, שכל, כן, אלו מילים, מילים של הרמב"ם, שבאים לרמב"ם מהפילוסופיה היוונית. וכשחסידים אומרים שפע, זו מילה שמגיעה להם מהאריז"ל. כן, אני לא אומר שיש קשר, אבל זו אותה מילה, ואותה כוונה, שפע פירוש של דבר, לא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אלא שזה היה כל כך הרבה, שמי שהיה מסוגל לתפוס, תפס קצת, והבחירה בידך אם תרצה לחזק את המגע הזה לעבודתו עשה, ואם תרצה להחלישו ולדקקו לאט לאט אל תתקצהו עשה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, מה שקוראים היום רוחניות, כן? או בלועזית spirituality, כן? דבר אחד בטוח, הרמב״ם אומר שזה לא חוויה של שנייה. זה לא בא באיזה רגע מיוחד, כן? לא על ידי סמים ולא על ידי אישונים ולא על ידי תרופות, ולא על ידי איזושהי חוויה שעובר על אדם ברגע. אין ספק שחוויית הרגע יכול לפעמים לתת לי בנצ'מרק, כן? אני יכול לבדוק את הרוחניות. אבל רוחניות, מה שרב אומר, הוא משהו אחר, הוא אומר, זה עניין של עבודה. עובדים על זה. אנחנו עומדים במקום, הקשר נמצא, הקדוש ברוך הוא השפיע, שפע, הכל נמצא, אבל אנחנו, וזה מה שהוא אומר, אם תרצה לחזק את המגע הזה, לעבודתו זאת אומרת, לעשות אותו עבה יותר, כן. עשה, ואם תרצה להחלישו לדקיקו, לעשות אותו דק, אז לאט לאט, אז שתפסקסיו עשה. זאת אומרת, זה הבחירה חופשית, אומר הרמב"ם. בלכל תשובה הרמב"ם אומר שבחירה חופשית זה בין החיים למוות. הבחירה החופשית לקרב לתורה, או לא לקרב לתורה. עכשיו, אני לא חושב שהוא סותר את עצמו, אבל הוא מסביר את עצמו. הבחירה לחיים איננה רק לעשות את התורה, או לקיים את התורה, או לדקדק במצוות, אבל הבחירה היא להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. פשוט. כן? וזה ההבדל בין מי שיחשוב שהתורה זה כמו איזה, לא יודע, רשימת חוקים, שאם אני אעשה את כל החוקים האלו, אז בעולם הבא יהיה לי אפשרות להתקרב לקדוש ברוך הוא. בא הרב ואומר לו, כבר בעולם הזה התורה מאפשרת את הקירוב הזה. ואין המגע הזה מתחזק אלא בהפלטו באהבה, באהבתו, בהליכה בכיוון הזה, כמו שביארנו, בהחלשתו ודקותו יהיה מצליק במחשבתך במה שדולתו. זאת אומרת, אם אתה חושב על זה, אם אתה אוהב פירוש הדבר, מה זה אהבה לפי הרמב"ם? אהבה זה שאני מכיר שאני חייב, שקיבלתי. כן, כמו שהילדים אוהבים את ההורים שלהם, ושההורים שלהם נותנים להם. כן, ככה זה אהבת השם, אהבת השם פירוש הזה שאני מכיר שהקדוש ברוך הוא נותן לי את הכל. כדי להכיר שהקדוש ברוך הוא נותן, אני צריך לעבוד על זה. צריך לעבוד, מה לעשות? זאת אומרת, צריכים, אין אפשרות אחרת. ודע, כי אף אם היית חכם בבני אדם מאמיתת המדע האלוקי, הרי בשעה שאתה מרוקן את מחשבותך מהשם ותעשה בכל ישותך והחברת הכרחית או בעסקי עסק הכרחי, מפסיק אותו הבגע שבינך בין השם, ואינך עמו אז, וכן אין הוא עמך, כי אותו היחס אשר בינך ובינו כבר נפסק בפור באותה שעה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, הרמב״ם היה חכם, נכון? אני כבר זוכר שביום הולדת 800 של הרמב״ם היה עליו מאמר בטיים מגזין. לא יכלו לכתוב עליו כשהוא היה חי. אז לפחות, ולא רצו לחכות עד אלף, עד יום הולדת אלף, הם לא ידעו, והם יהיו קיימים, אז עשו 800. יום הולדת 800 של הרמב״ם. אז מה הם כתבו? שהרמב״ם היה מאוד חכם. אז הנה, אנחנו מקבלים, הרמב״ם היה מלכה, אז הרמב״ם כחכם גדול, הוא מסוגל להגיד. הוא מסוגל להגיד, תשמע, בחיים זה לא משנה בסופו של דבר, גם אם יש לך את כל החוכמה, אם אתה יודע את כל הפילוסופיה, אתה מבין יותר מכל אדם, אבל אתה צריך להבין שהחיים, בחיים יש סטרוגל. הסטרוגל הוא להישאר במצב רוחני, גם כשאתה חייב לעסוק בדברים פחות רוחניים, לאכול, לישון, לעבור וכו'. זאת אומרת, יש תמיד מתח בחיים בין העמדות השונות האלה. ולכן, למה הולכים להתלמד בישיבה, ולמה עושים את זה, אם בסופו של דבר אוכלים וישנים ו... ובני שאדם צריך ללמד את עצמו מה הן האפשרויות. ועל פי האפשרויות האלו אפשר להחליט החלטות. זאת אומרת, אם אדם מגיע למסקנה שהוא יכול להיות רוחני יותר, אז ההחלטה בחיים שלו, אם הוא יהיה איזשהו ביזנסמן ויעבוד יום ולילה בביזנס, או יהיה מורה, כן? אולי ההחלטה תהיה שונה. אבל פי שהביזנס יעביר הרבה כסף, המורה כמובן לא יעביר הרבה כסף, אבל בכל אופן יש אפשר ההחלטה היא שונה אם יש לך יעדים שונים. כן, אתה צריך לברר לעצמך מה היעדים, ולכן טוב להיות במסגרת ישיבתית למשל, לדעתי, ככה זה יהיה. ודע כי אף אם הייתי חכם בבני אדם אמיתת המדע האלוקי, הרי בשעה שאתה ברכה וחצותך, ותעשה בכל אישותך באכילה הכרחית או בעסק הכרחי, אינך מפסיק אותו המגע שבינך בין השם, ואינך עמו אז. וכמובן זה התפתח אצל הרמב״ם לתיאוריה שלמה על השגחה פרטית, כן? השגחה פרטית זה קצת מסובך, אבל אין ספק שהרמב״ם אומר שבמידה מסוימת השגחה פרטית בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, כן? זה שהקדוש ברוך הוא שומר על בני האדם, השגחה קשורה למידת התשומת לב של האדם לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם אומר, הוא אומר כל מיני דברים שקצת סותרים, אבל גם אומר את הרעיון הזה, שאמנם הקדוש ברוך הוא כאילו כנראה אחראי על הכל, אבל מתי אפשר לראות את ההשגחה, אולי להרגיש את ההשגחה, כשהאדם דורש את ההשגחה. אם האדם לא מעניין אותו, לא הקדוש ברוך הוא, לא המצוות, לא התורה, אז הוא אומר, אדם כזה, גם ההשגחה, אשר היא אמנם קיימת בצורה מסוימת, אבל היא לא תורגש אצלו. מאידך אותו האדם שתמיד עובד על הקשר שלו לקדוש ברוך הוא, אז ההשגחה גם כן עובדת, כן? וידבדע, הקטע הבא, כי כל מסע עבודות הלא לביאת התורה, לצלולה, פציעת שעה ומצוות, אין תכליתה ושתושה בהתעסקות ומצוות ובאת ועסוק בעיני העולם, כאילו דסקת בו, יתעלה לא בזולתו. ואז הוא אומר דבר מעניין, הרי כל אחד יודע, כל אחד יודע, גם אם לא למדתם את דבר נבוכים, אבל כל אחד יודע שאחד הנושאים הגדולים במורה נבוכים הוא טעמי המצוות. כן, הרמב״ם עובר על כל המצוות שבתורה, הוא מנסה להסביר, אותם, איזשהו הסבר, איך אומרים, רציונלי. כן, מה זה רציונלי? רציונלי זה מה שאני מבין, כן? לא רציונלי זה מה שאתה מבין. שאני לא, זה לא רציונלי. רציונלי שאני מבין. אז הרמב״ם מנסה להסביר הסברים שכל אחד יעברו לסוחר, כאילו. אז הוא אומר, כל מצווה יש לה הסבר ויש לה טעם ויש לה סיבה. כאן פתאום בא הרמב״ם ואומר, אם תרצו, אפשר לראות בכל המצוות, יחד או הרבה מצוות שאנחנו עושים, מגמה מסוימת. התפילה וקריאת ספר תורה וכל המצוות שאנחנו עושים בסוכות ולולה ואתרוג בסוכות, ויש איזושהי מגמה כוללת. כאילו המצוות מכריחות אותי לחשוב על היחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא. וחוץ מהסיבות והטעמים הפרטיים, כתוב בתורה שבסוכות, שלדעת, או ששולחים עם ציצית, יש טעמים שכתובים בתורה, אז אף אחד לא מתנכר לטעמים האלו, אלא מה. והרב אומר, במסגרת הרעיון הזה שאני מנסה להסביר, להביא לכם, הרעיון הוא שאדם צריך להיות שוגה תמיד באהבת השם. תרצו לחשוב על זה. מה עושים לי המצוות? הם עושים לי עוד מה לחשוב, אני צריך ללכת לקנות את רוק, או ארבע מינים בשוק, או לבנות סוכה. כן, אמנם זה אלו נקראים הכשר מצווה, אבל הם עוזרים לי. גם אלו הדברים שאני, שהם לפני המצווה. הם עוזרים לי בנה שאני צריך לחשוב מה אני עושה, ולמה אני עושה, ומי אני, ואיפה התורה, וכו' וכו'. זאת אומרת, על פי הרמב"ם, אז ככה אני מציע שמי שיש לו כוח, שיבוא על הפרק הזה בבור נבוכים, זה פרק מאוד, מאוד חשוב, מאוד חשוב. הרמב"ם, אני חושב שהקשר בין כל הדברים האלו להלכות תשובה, הוא שהרמב"ם רצה למנוע ממנו לחשוב שהעולם בנוי כאיזשהו פאזל או משחק, שהם לוחצים פה, אז קורה כך, והם עוברים לשם, אז קורה משהו אחר, והכל מסודר, כאילו. הכל מסודר, טוב, אני צריך לעשות תשובה, אני אעשה תשובה. היום, היום, לא מחר, מחר, יום כיפור, יום כיפור, זאת אומרת, יש כאילו מכניזם שאני צריך רק להכניס את עצמי לתוך התהליכים, ואז הכל מסתדר. אז יש עולם הבא, ואז יש חיי עולם הבא, שחב עולם הבא, וכו' וכו'. בא רבו ואומר, לא לזה הגענו, כן? לא לזה נוצרנו. אלא נוצרנו שיש לנו את היכולת לתפוס את האמת, ואת האמת הזה צריכים לתפוס. ויש קורלר, כן? זאת אומרת, משפט לוואי, למה שאני אומר, הוא שצריכים כל הזמן לנסות לחשוב על האחריות שלנו בעולם הזה, ולזה קוראים, לאחריות הזה קוראים אהבה. החשיבה הזאת על האחריות שלנו, אני לא מדבר על אחריות פוליטית, אבל בשביל הרמב"ם גם חשב שזה חשוב, או אחריות חברתית, או אחריות בתוך מסגרת הקהילה, או בית הכנסת, אבל כל הדברים האלו הם חשובים, והרמב"ם עוסק בכולם במורה נבוכים. אבל יש לנו אחריות מיוחדת, שהיא עילאית בהשוואה לכל הדברים האחרים האלו, והאחריות המיוחדת היא, האחריות המיוחדת הזאת, היא אהבה. יש לי כוח לאהוב, ואני צריך את הכוח הזה להפנות כלפי הקדוש ברוך הוא, ועם הכוח הזה אני יכול לחפש את האמת. אמנם אני לא אבין את האמת, אולי לא אגיע לרמה כזאת, אבל אני אוכל לגעת באמת. ומאחר שזה, לזה אני יכול להגיע, זה פתאום נפח לאחריות. אני אחראי לנסות להגיע לאמת הזאת. זה מה שהרמב"ם אומר, ולכן הוא אומר את כל הדברים האלו, גם מלכות תשובה. הפרק הזה, הפרק נון א', הוא פרק אחד לפני הסוף בו נבוכים, הוא פרק של מוסר כזה, שראוי שכל אחד יעיין בו. טוב.